כתובות, דף סמך, מתחילים בעזרת השם, דף נונטט עמוד ב', שורה אחרונה, במילים אם היה מכירה. שבע נשים נביאות שאמרו דברי נבואה קמו לעם ישראל, כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה דף י' ד'. אחת מהם הייתה מרים הנביאה, אחות משה ואהרון. כבר כשהייתה בבית אביה, עוד לפני שנולד משה רבינו, היא התנבאה ואמרה דברי נבואה. הגמרא מספרת במסכת סוטה דף י"ב, שמרים אמרה נבואה. הם היו שקועים בעומק צער הגלות במצרים, נרדים נרדפים על ידי פרעו העריץ הרשע. הסבל היה נורא, והנה מרים באה ואומרת דבר נבואה. עתיד להיוולד לנו בן שיושיע את עם ישראל. כשנולד משה רבינו, מיד ראו שנולד כאן תינוק מיוחד. כל הבית התמלא אור. בא אביה אמרם, נשק על ראשה של מרים ואמר לה, ביתי, נתקיימה נבואתך. אנחנו רואים שיש כאן ילד מאוד מאוד גדול שנולד לנו. כנראה שבאמת הוא יושיע את ישראל. החביאו אותו 3 חודשים, כי הייתה אז גזרה, כל בן שנולד משליחים אותו ליאור. אחרי 3 חודשים כבר לא יכלו יותר להחביא אותו, כמו שמפורש בפסוק. עשו לו תיבה, הכניסו אותו לתוכה. תינוק בן 3 חודשים, שמו אותו על שפת היאור, איפה שמסתובבים הרבה מצרים, שונאי ישראל, והוא בוכה. היו בטוחים שזה פעם האחרונה שהם רואים את התינוק המיוחד הזה, הקדוש הזה. כשחזרו הביתה, אומר אמרם בצער לביתו מרים, איכן נבואתך? היינו צריכים להשליך אותו ליאור את משה. מרים אבל כן ידעה בנבואה שמשה עתיד להושיע את ישראל, לכן היא הלכה אל היאור לראות מה יהיה בסוף נבואתה, והנה היא רואה את בתי הבת פרעו יוצאת לרחוץ על שפת היאור, והיא לקחה את משה. היא ראתה אותו בוכה, רצתה לתת לו משהו לאכול, הוא לא רצה לאכול שום דבר. לקחה אישה מינקת שתניק אותו, לא רצה לנוק. היא עברה בין כל הנשים המצריות, כמו שמובא בגמרא שם, ובמדרש זה מובא גם כן. שמות רבה פרשה א' עוד חפי. על כל הנשים המצריות היא עברה וניסתה, אולי משה רבנו יסכים לנוק מהם כשהוא היה תינוק, והוא לא הסכים. למה הוא לא הסכים? אמר הקדוש ברוך הוא, הפה של משה רבנו, שעתיד לדבר עם מי, פנים אל פנים, משה רבנו דיבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה, יינק חלב של נוכרית שהוא דבר תמה. אז מי יניק את משה? היחידה שיכולה להעניק אותו זאת אמו, אבל היא לא רוצה לספר שהיא אמו, כי כל בן יהודי שנולד משליחים אותו ליאור, ואם הוא הבן שלה הוא לא יכול לחיות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? מרים ממתינה לראות מה יהיה עם משה רבנו, והיא רואה את כל הסיפור, והיא רואה שלא מוצאים אישה מינקת, והיא נתנה הצעה לבתי הבת פרעו, אולי ניקח אישה מינקת מן העבריות ותניק את הילד. ולא רק שבתיה הסכימה, אלא עוד שילמה ליוכבד אמא של משה רבנו שתניק אותו. הניקה אותו 24 חודשים ומקבלת שכר מארמון המלוכה מצורר היהודים פרעו, כדי לגדל את המושיע של עם ישראל. משה רבינו. משה רבינו לא רצה להינוק מאף אחת, רק מאמו. האמת שיש נושא, כשאדם היה נשוי לאישה ונולד בן, והאימא הייתה מינקת את הבן, כי אחד מהמלאכות שאישה עושה לבעלה, למדנו בדף נוטט עמוד ב' במשנה, מינקת את בנה שנולד ממנו. אם התגרשו, היא לא מחויבת יותר להעניק את בנה. האבא צריך לפרנס את הבן הזה. צריך להשיג לבן הזה מינקת. אבל אם היה הבן הזה מכירה רק את האימא, והוא לא מעוניין לינוק משום אישה אחרת בעולם, האבא נותן שכר לאישה הזאת, והוא כופה אותה להעניק את הבן, כי אם הוא לא יינק ממנו, הוא לא יינק מאף אחד, וזה סכנה. עד כמה, מאיזה גיל, אפשר לומר שתינוק מכיר את אמו, ואי אפשר לתת אותו למינקת אחרת? מביאה הגמרא שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רבא, אמר רב ירמיה בר אבא, אמר בשם רב, רק כשהוא בן שלושה חודשים, אגב, זה היה הגיל שמשה רבינו לא הסכים לנוק מאף מינקת, רק מאמו. אולי הקדוש ברוך הוא סובב שישליך אותו ליאור בדיוק בגיל שלושה חודשים, כדי שהוא לא יסכים לנוק משום אישה אחרת, כדי שהפה הקדוש הזה שעתיד לדבר עם השכינה לא ינוק מחלב תמה. פחות משלושה חודשים, עוד לא מכיר את אמו, וחוד שהוא כן יכול לנוק מאישה אחרת. ושמואל אמר, כבר כשהוא בן 30 יום, הוא מכיר את אמו. ורב יצחק אמר בשם רבי יוחנן, באמצע, לא שלושה חודשים, אבל גם לא 30 יום, 50 יום. וכך אמר רב שימי בר אביי ההלכה, כמו רב יצחק שמע משום רבי יוחנן, בן 50 יום. שואלת הגמרא, בישלם הרב שאמר משלושה חודשים, ורבי יוחנן שאמר מ-50 יום, זה יכול להיות, מגיל 50 יום, שהוא כבר מכיר את אמו, אם הוא מאוד חריף, מאוד זריז, ואם לא, אז שלושה חודשים. כל אחד וחד כחורפי. אלא לפי שמואל שאמר שיש תינוק שמכיר את אמו אחרי 30 יום, כי היגבנה ממשכחת לה וכי יש דבר כזה, כי עת רמי בר יחזקאל, כשהגיע רמי בר יחזקאל, שהיה אח של רב יהודה בר יחזקאל, גם רב יהודה מפורסם זה רב יהודה בר יחזקאל, עם שני מיובנים של יחזקאל, רמי ורב יהודה, אמר רמי בר יחזקאל, אל תשמעו, לא תציטינו לנו כללי דקהיל יהודה אחי משמי דשמואל. אותם כללים, כללי דינים שכלל רב יהודה ואמר בשם שמואל, שיכול להיות תינוק בן 30 יום שמכיר את אמו. אלא הכי אמר שמואל, אין גיל קבוע, אלא בודקים כל תינוק בפני עצמו. כל זמן שאנחנו רואים שהוא מכירה, והוא לא מוכן לנוק מאף מינקת, ואם היא לא תניק אותו, הוא יבוא לידי סכנה. אפילו אם היא גרושה, הוא נותן לה שכר, אביו נותן לה שכר, והוא כופה אותה להניק אותו, כדי שהתינוק לא ימות. מספרת הגמרא, היא הייתה איזו אישה גרושה, שלא רצתה להניק את בנה. דעתה היא לקמי דשמואל. אמר לי שמואל לרב דימי בר יוסף, זיל בדקה, לך תבדוק את התינוק אם הוא מכיר את אמו או לא. אזל, הלך רב דימי בר יוסף, עוטווה, הוא השיב את האישה הזאת בדרי דנשי, בתוך שורת נשים. ושקלה לברה, לקח את בנה התינוק, וכמאדר לעלי, הוא העביר את התינוק מאישה אחת לאישה אחרת, הוא העביר אותה לידם. כמעט לגבה, זאת אומרת, כל זמן שעבר ליד נשים אחרות, הוא לא התייחס. כשהוא הגיע ליד אמא שלו, הוא מיד הסתכל עליה חזק. אבל כמה סווי להפה. אז האמא הורידה, השפילה את המבט שלה, הורידה את העיניים, כבשתיני לעינה מיני, כדי שלא יסתכל עליה. אמר לה רב דימי, כבר לא יעזור לך כלום. נטוף עינך, את יכולה כבר להקביע את העיניים. קום דרי בריך. קום יקחי את בנך, את מחויבת להניק אותו, אחרת זה סכנה. זאת אומרת שבעיניים התינוק יכול לזהות את אמו כבר מגיל 30 יום. או על כל פנים, לא חייב להיות דווקא מגיל 30 יום, אלא ממתי שהוא מכיר את אמו היא כבר חייבת להעניק אותו. למה? כי שהוא מזהה אותה בעיניים. אבל אם לא עלינו הוא סומה, מנה ידע שזו אמו, שנדע אם זה סכנה בשבילו אם היא לא תעניק אותו, תרץ את הגמרא אמר רב אשי, הוא מכיר אותה בריח, בריחה ובטעם, בטעמה של החלב, ובזה הוא מכיר אותה. תנו רבנן, עד מתי תינוק יכול לינוק חלב אם? יונק תינוק והולך עד 24 חודש. אבל אם הוא יונק מכאן ואילך, לפי דעתו של רבי אליעזר, כיונק שקץ, דבר מאוס כשקץ, מדרבנן אסור לו לינוק מאז והלאה. דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, אם הוא יונק ברצף מאז שהוא נולד, מותר לו לינוק אפילו עד 4 ו-5 שנים. אבל אם הוא פירש מלינוק, ותכף הגמרא תגיד כמה זמן זה נקרא שהוא פירש, אם הוא פירש מלינוק לאחר שעברו 24 חודש מלידתו, ואז כבר אסור לו לחזור יותר ולינוק. חזר לינוק, הרי זה כיונק שקץ. אמר מר, למדנו שאם הוא יונק מכאן ואילך, אחרי הזמן שכבר אין הדרך לינוק, הרי הוא כיונק שקץ. שואלת הגמרא אורי מין, היא. הברייתא אומרת, יכול יהי חלב אישה מהלכי שתיים, תמה ואסור באכילה. ונלמד את זה בקל וחומר, ודין הוא. ומה בהמה טמאה, כמו חמור וכדומה, שהקלת במגעה, כל זמן שהוא חי, הוא לא יכול לקבל טומאה, הוא לא נטמא, והוא לא מטמא בוודאי. אם את מקלים בו שהוא לא נטמא, הוא טהור, מבחינת מגע, שמשל אם נוגע בו שרץ באותו חמור, כל זמן שהוא חי, חמור לא נטמא, ואם אדם ייגע בחמור אחר כך הוא לא נטמא. כמובן שזה נחשב בהמה טמאה לעניין שהוא אסור באכילה, אבל לא לעניין זה שהוא, שמי שמנוגע בו נטמע. כמו למשל באדם שנגע במת או שנגע בשרץ וכדומה, שאדם יכול להיות טמא גם בחייו כמובן, מצורה ועוד. אבל בהמה לא יכולה לקבל טומאה כל זמן שהיא בחיים. וזה כולה, זה דבר שזה שהיא לא מקבלת טומאה, זה נחשב שמקלים בה. אף על פי כן החמרת בחלבה של בהמה טמאה שאסור באכילה. אדם שיכול לקבל טומאה, שהחמרת במגעו, אינו דין שתחמיר בחלבו שיהיה אסור באכילה, תלמוד לומר, את הגמל כי מעלה גירה הוא. ודורשים במסכת בחורות שכתוב פעמיים גמל, כדי ללמד שפעם אחת שהוא בעצמו תמה, ופעם שנייה שהחלב שלו תמה. אבל כתוב דווקא הוא תמה ואין חלב מהלכי שתיים תמה אלא טהור. יכול הוציא מן האיסור רק את החלב של האישה ולא דם של אדם. חלב של אישה, שגם בבהמה האיסור של חלב הוא לא כזה איסור חמור, שאין איסור השווה בכל, לא כל הבהמות החלב שלהם אסור, אלא רק בהמות מאות, בהמות טהורות, החלב שלהם מותר. אז אולי בשביל זה חלב מהלכי שתיים מותר, ולהוציא מן האיסור את הדם של אדם. שהרי דם בכל הבהמות הוא אסור באכילה, שהוא שווה בכל, אז אולי נאמר שדם, אדם יהיה אסור באכילה, אפילו כשאדם יש לו פצע בחניכיים, והוא בולע את הדם שלו, נאמר שהדם הזה יהיה אסור, והוא יצטרך למסור את הנפש, לא לבלוע דם בפיו. שהרי האיסור הזה של אכילה אדם הוא שווה בכל, בכל הבעלי חיים הוא אסור. תלמוד לומר, לגבי גמל, כי מעלה גירה הוא ממעטים, הוא תמה, ואין דם בני אדם שמהלכי שתיים תמה, אלא טהור. ואמר רב ששת, מה שאמרנו חלב אישה שהוא מותר, זה מותר לך תחילה, ואפילו מצוות פרישה לפרוש מנו מדרבנן, גם זה אין בו. אז למה אם כן אומרת הברייתא, שאחרי שעובר הזמן שמותר לו לנוק, מכאן ואילך כי יונק שקט, שזה אסור מדרבנן, ותרץ תגמר הלוקה שזה לא סותר. מה שהברייתא ורב ששת התירו חלב מהלכי שתיים אפילו מדרבנן, זה מדובר דפריש מדדי האישה, כותב רשי, לתוך כלי. זה מותר. מה שהברייתא אומרת שזה כיונק שקץ, מדובר דלא פריש, כותב רשי, והיונק מן הדד כיונק שקץ מדרבנן. אמרנו דם של מהלכי שתיים מותר, וחילופה בדם זה הפוך מחלב, כדתניא. דם כשהוא פירש שהוא נמצא למשל על גבי כיכר של לחם, אסור לאכול אותו, אסור לאכול דם, חס ושלום. גוררו לדם מהכיכר ומשליך, ורק אחר כך אוכלו לכיכר. אבל רק דם שלא פירש, שבין החניכיים, בין השיניים, מוצצו ובולו ואינו חושש. זאת אומרת שזה הפוך מחלב, שאם הוא לא פירש, הוא אסור, ואם הוא פירש הוא מותר. בדם זה הפוך, שאם הוא פירש, הוא אסור, ואם הוא לא פירש הוא מותר. בברייתא אמר מר, רבי יהושע אומר, תינוק יכול להמשיך לנוק ואפילו עד 4 ו-5 שנים. והתניא בברייתא רבי יהושע אומר, אפילו אם הוא גדול עד כדי כך שהוא נושא חבילתו על כתפיו, הוא יכול לנוק. עונה הגמרא, באמת זה אותו גיל, אידי ואידי אחד שיהיו ראו. כשהוא נושא את חבילתו על כתפיו, זה בערך כשהוא בן 4-5 שנים. אמר רב יוסף, הלכה כרבי יהושע, שהוא יכול לנוק עד 4 או 5 שנים, אבל בתנאי שהוא לא פירש, והוא לא הפסיק לנוק. אבל אם הוא הפסיק לנוק אחרי 24 חודש, אסור לו יותר לנוק. תניא, רבי מרינוס אומר, אדם שמיילל מכאב לב, גונח, הרפואה שלו הייתה לשתות חלב עיזים. הוא יכול לנוק, יונק חלב מדדי בימה בשבת, ואף על פי שהוא עובר של לנוק, דיינו לחלוב, זה מלאכה מהתורה של דש, מלאכת מפרק. ואם כן, מה איתם, למה מותר לו לנוק חלב במקום של צער? כי הדרך לחלוב, זה קודם חולבים את החלב ואז שותים אותו בכלי. וכאן כשהוא יונק ישר מהבהמה, זה מפרק לאחר יד, זה שלא כדרכו. וזה רק אסור מדרבנן, ובמקום צער, כשהוא גונח מכאב, לא גזרו רבנן לאיסור. אמר רבי יוסף כאן, הלכה כרבי מרינוס. תניא, נחום איש גליה אומר, הלכה נוספת בשבת. צינור, מים שיורדים דרך הצינור מהגג לארץ, שעלו בו כל מיני קשים, קשקשים, עשבים, והם סותמים את הצינור והמים לא יורדים, אלא הגג מתמלא במים, ואז המים נוזלים לתוך הבית. איך אפשר לפתוח את הצינור? ממאכן, הוא ממאך את הקש והעשבים ברגלו, בצנאה בשבת, ואז הוא פותח את הסתימה ואינו חושש, מי טעמה, הרי בעצם שהוא מתקן כלי, הוא עובר על אחת המלאכות שאסורות בשבת, מכה בפטיש, זה נקרא, זה תיקון כלי, למה כאן זה מותר? כי כשהוא עושה את זה וממאך ברגליו, זה לא הדרך כך לפנות את הצינור, זה מתקן כלאחר יד הוא, וזה רק אסור מדרבנן, ובמקום פסיידה, שהכלים של הבית נרטבים, כי המים של הגשם דולפים מהתקרה, כי הם לא זורמים דרך הצינור, אז בגלל שזה מקום הפסד לא גזרו ברבנן, וגם על זה אמר רבי יוסף הלכה, כנחום איש גליה. בברייתא למדנו שברגע שהתינוק פירש לאחר 24 חודש מלינוק, אז אסור לו יותר לינוק. אם הוא חזר זה כיונק שקט שעשו מדי רבנן, וכמה זמן זה נקרא שהוא פירש? אמר רב יהודה בר חביבה, אמר בשם שמואל, אם הוא הפסיק 3 ימים מלינוק. איקא דאמרי, תנאי רב יהודה בר חביבה קמי דשמואל, 3 ימים. רב יהודה בר חביבה לא אמר את זה בשם שמואל, אלא לפני שמואל הוא אמר את זה. זה ההבדל בין שתי הלשונות. תנו רבנן, אישה מינקת, שמת בעלה בתוך 24 חודש מאז שהתינוק נולד, הרי זו, תמתין, לא תתארס עם מישהו אחר ולא תנסה למישהו אחר. עד שהתינוק יהיה בין 24 חודש דברי רבי מאיר, בערך 2 שנים, ואז הוא ייגמל, אחרי זה היא תוכל להתחתן עם מישהו אחר. כי אם היא תתחתן בתוך ה-24 חודש, אולי היא תתעבר ואז ייפסק החלב שלה. היא לא תוכל להעניק את בנה. והבן הזה הרי הוא יתום מאבא, כי הרי בעלה הראשון נפטר. והבעל השני לא ירצה לתת את ה... מאכלים שראויים לו. אז כדי לא להגיע לבעיה הזאת, שתמתין לפני שהיא מתחתנת 24 חודש. ורבי יהודה מתיר, כשהתינוק הוא בן 18 חודש, כי מספיק לו הנקה של 18 חודש, וגם אם הוא יפסיק לנוק, הוא לא יבוא לידי סכנה. אמר רבי נתן בר יוסף, הוויכוח הזה בין רבי מאיר שאומר 24 חודש, לבין רבי יהודה שאומר 18 חודש, אין דברי בית שמאי ואין בית הלל, שבית שמאי אומרים 24 חודש כמו רבי מאיר, ובית הלל אומרים עד 18 חודש כמו רבי יהודה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אני אפרש, אני אכריע. לדברי רבי מאיר ובית שמאי, האומר עד 24 חודש, היא לא צריכה להמתין עד 24 חודש מלאים, לפי דעתו, אלא מותרת כבר להינשא שלושה חודשים קודם, ב-21 חודש. כי החלב לא נעקר ומתקלקל שהוא לא יהיה ראוי לתינוק, אלא אחרי שלושה חודשים מאז שהיא מתעברת. וכן, לדברי רבי יהודה ובית הלל, האומר ב-18 חודש, מותרת כבר להינשא שלושה חודשים קודם, ב-15 חודש, ושאין החלב של המעוברת נעקר, אלא לאחר שלושה חודשים מאז שהיא מעוברת. אמר אולה, שלפי דעתו הלכה כרבי יהודה, שיכולה להתחתן כשהתינוק הוא כבר בן 18 חודש. ואמר מר עוקבה, לי התיר רבי חנינה לשאת אישה מינקת לאחר 15 חודש, כמו רבן שמעון בן גמליאל בשיטת רבי יהודה, שאפשר עוד שלושה חודשים קודם, כי גם אם היא תתעבר עד שלושה חודשים החלב עדיין טוב. מספרת הגמרא שלהלכה פוסקים כמו רבי מאיר, שצריך להמתין 24 חודש בלי שום מיעוט, לא ממעטים אפילו את השלושה חודשים לפני כן, אלא ממתינים 24 חודשים שלמים לפני החתונה. כמו שמספרת הגמרא, אביי היה לו אריס. אריס זה בדרך כלל היה חקלאי שמאבד את השדות, מקבל חלק מהיבול, והאריס של אביי, אריס ידי אביי, פעם אחת בא לפניו, עתה לקמי די אביי, אמר לי, מהו, האם מותר לאישה מינקת להרס, להתקדש, כשהתינוק הוא בן 15 חודש מאז שהוא נולד? אז אביי אמר לי, מותרת. למה? חדה, כי הרי יש פה ויכוח רבי מאיר ורבי יהודה, ובית שמאי ובית הלל. אז כמו מי ההלכה כשיש ויכוח בין רבי מאיר ורבי יהודה? הלכה כרבי יהודה, שהוא סובר שמספיק שהתינוק יונק עד 18 חודש, ולפי רבן שמעון בן גמליאל שלושה חודשים קודם כבר יכולה להתחתן. ועוד, גם בית שמאי ובית הלל יש ביניהם ויכוח, אבל הכלל הוא שיש ויכוח ביניהם, הלכה כבית הלל, שהוא אומר 18 חודש ושלושה חודשים קודם זה 15 חודש. ואמר אולה, גם הוא הלכה כרבי יהודה. ואמר מר עוקבא, לי התיר רבי חנינא לשאת אישה מינקת לאחר 15 חודש. אפילו להתחתן אחרי 15 חודש. כל שכן את, שאתה רק רוצה להרס, לקדש, שזה אין חשש שמה תתעבר, כי רק אחרי הנישואין יש חשש שמה תתעבר. טוב, אז אם כן, אביי השיב להריס שאפשר להתארס אחרי 15 חודש מאז שהתינוק נולד. כי עתה לקמי די רבי יוסף, כשאביי הגיע לפני רבו רבי יוסף, הוא שאל אותו את השאלה, האם הוא פסק נכון? אז רבי יוסף אמר לי, לא, רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם אומרים שלהלכה צריכה להמתין 24 חודש, ומונים את 24 חודש יום, מיום אחרי שהוא נולד, לא כוללים את היום שהוא נולד, חוץ מיום שנולד בו. וגם היא צריכה להתארס אחרי שעוברים 24 חודש מלאים רק למחרת, חוץ מיום שנתארסה בו. כי הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, וכאן רבי מאיר אומר 24 חודש, שזה גזרה של חכמים. ככה הלכה היא אחרת מה שאני אמרתי. רהט, הלך רבי רץ בטרי אחרי האריס שלו, שלושה פרסאות, תלתה פרסי, כדי לומר לו שההלכה היא אחרת. ואמרי לה, יש אומרים שהוא רץ רק פרסה אחת, אבל זה היה במקום שקשה ללכת, בחול, בחלה. והוא לא הצליח להשיג אותו, לא אדריכי. אמר אביי, עכשיו אני לומד דבר. היי מילתא דאמור רבנן, אותה הוראה שאמרו חכמים, שאדם לא יורה הלכה במקום רבו, ואפילו הלכה פשוטה, כמו למשל ביצה, שזה פרווה, בקוטח, שזה מאכל חלבי, שפרווה וחלבי מותר לאכול ביחד. ביאטה בקוטחה, שמותר, אפילו היתר כזה פשוט, לא לישרי ניש במקום רבי, שאדם לא יתיר במקום רבו. אני הייתי סבור, כי זה נראה כמו חוצפה, זה לא דרך ארץ, שישאלו את רבך, למה אתה משיב כתלמיד? אבל אני עכשיו אני מבין שלא זה הטעם, לא משום דמך זה כהפקרות, לא בגלל שזה נראה חוצפה, כי אם זה בגלל שזה נראה חוצפה, אם רבו מוכל מותר, אלא הטעם הוא, כי אם הרב נמצא, אל תשאל את התלמיד שלו. משום דלא מסתייע מילתא למהם, רק אם השמיים לא יסייעו לו להורות כהלכה. בשביל שרב יורה הלכות נכונות, הוא צריך סייעתא דשמיא מיוחדת. ולא יהיה לו את זה במקום רבו אם הוא יורה הלכה. מאיפה אני לוקח את זה, אומר אביי דענה, אני כשאריז שאל אותי, הרי את ההלכה הזאת שפוסקים כמו רבי מאיר בגזרותיו, ידעתי, דענה, אבל גם מירנה לילה עד הרב ושמואל, ידעתי שרב ושמואל אומרים הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, אם כן צריכים להמתין 24 חודש, ואפילו אחי, כיוון שהוריתי במקום רב יוסף, רבי, לא מסתייע לי מילתא לממר, לא הסתייע לי הדבר לומר, וטעיתי לומר שמספיק להמתין 15 חודש מאז לידת התינוק. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, כל הבעיה שיולדת תתחתן בתוך 24 חודש, זה כי חוששים שמא היא תתעבר ואז היא לא תוכל יותר להעניק. אבל היא מינקת שמת בעלה ונתנה את בנה למינקת אחרת שתעניק אותו, או גמלתו, היא גמלה אותו מלינוק, אוכל דברים אחרים, או שחלילה התינוק מת, אז מותרת להינשא מיד, לא צריכה להמתין 24 חודש. רב פאפה ורב אונה בנו בריידר רב יהושע היו סבורים באמת ככה לנהוג להלכה, למבד עובדה כי המתניתה. אמרה להוא האי סבתא, אמרה להם, אצלי היה מעשה כזה בדידי אבא עובדה ואסר לי רב נחמן להינשא. שואלת הגמרא, היני, מכי רב נחמן אוסר? והרב נחמן התיר, שרה להו לברש גלותה, לנשים מניקות מבית רבן של כל הגולה, ראש הגולה, התיר לנשים מניקות שבעליהם מת להינשא מיד אם הם נתנו את בנם למינקת. עונה הגמרא, יש חשש שהמינקת תחזור בה, ולכן זה לא מועיל שהבן נמצא אצל מינקת. אבל שני ברש גלותה, בית ראש הגולה שהיו נשים חשובים, המינקת לא הייתה מעיזה לחזור בה, זה לא הדר בו, ולכן ברגע שמסרה בנה למינקת, לא חוששים שהמינקת תחזור בה מלהעניק את הבן. אבל סתם אנשים שחושים שהיא כן תחזור בה, אסור לה להתחתן, כי יכול להיות שבסוף המינקת לא תוצא להעניק, ואז האמא תצטרך להעניק. אמר לו רב פאפי, הוא אמר לרב פאפה ורב אונה ברדר רב יהושע, ואתון, אתם הייתם סבורים שמינקת שגמלה את בנה או שמסרה את הבן שלה למינקת, מותר לה לנסה מיד, רק שבסוף אותה סבתא אמרה לכם שרב נחמן אוסר, למה לא למדתם לאסור מעצמכם? לא תסברו המהה, לא למדתם את זה מהברייתא הבאה. דתניא, הרי יש הלכה על כל אישה, גם אם היא לא יולדת, גם אם היא לא מינקת. אישה שבעלה מת או שהיא התגרשה, לפני שהיא מתחתנת עם בעל אחר, צריכה להמתין 3 חודשים כדי להבחין, לדעת אם היא מעוברת מבעלה הראשון. לפני שהיא מתחתנת עם הבעל השני, כדי שכשיוולד בן, ידעו אם הוא של הראשון או של השני. אומרת הברייתא, גם אם אין אפשרות בכלל שהיא מעוברת מהבעל הראשון, בכל זאת היא צריכה להמתין 3 חודשים. למשל, הרי שהייתה אישה רדופה תמיד ללך לבית אביה, היא בכלל לא הייתה כל כך עם בעלה, לא יכול להיות שהיא התעברה ממנו. או שהיה לה כעס חלילה בבית בעלה, ולכן הם לא נהגו במנהגי נישואין. או שהיה בעלה לא עלינו חבוש בבית האסורים, או שהלך בעלה לחוץ לארץ מדינת הים, או שהיה בעלה זקן שלא יכול להוליד, או חולה שלא יכול להוליד, או שהייתה עקרה שהיא לא יכולה להוליד, או זקנה, או איילונית שהיא לא יכולה גם כן להוליד, או וקטנה שלא יכולה להתעבר ולהוליד, או והמפלת נפל אחר מיטת בעלה, שגם אם היא מעוברת היא כבר הפילה, וכל אחת כזאת שאינה ראויה לילד, שהרחם שלה נעקר, כולם, אם הבעל שלהם מת, ודאי שהן לא מעוברות ממנו, בכל זאת צריכות להמתין 3 חודשים לפני שמתחתנות עם בעל אחר, כי חכמים לא חילקו בגזרות שלהם. בין בעל אחד לפני שמתחתנת עם בעל אחר, צריכה להמתין 3 חודשים, דברי רבי מאיר. רבי יוסי מתיר לנשים האלה להרס ולהינשא למישהו אחר מיד אחרי שהבעל מת. ואמר רב נחמן, אמר בשם שמואל, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו, במקום שמחמיר בדרבנן. וכאן רבי מאיר מחמיר אפילו במקרה שלא יכול להיות שהיא מעוברת מהבעל הראשון, בכל זאת צריכה להמתין 3 חודשים. אז אם כן, גם לגבי מינקת, הייתם צריכים מעצמכם לדעת שמכיוון שרבי מאיר אומר שצריכים להמתין 24 חודש, ואפילו שהטעם הוא בגלל שיכול להיות שהיא תתעבר ואז לא יהיה לה אפשרות להעניק, ויש חשש שיש סכנה לתינוק, אבל חכמים לא חילקו, כמו שאתה רואה כאן לגבי המתנה של 3 חודשים, שחכמים לא חילקו גם במקרה שזה לא שייך הטעם של הגזירה, כי היא בוודאי לא מעוברת, אף על פי כן צריכים להמתין 3 חודשים, גם כאן אף על פי שלא שייך טעם הגזירה, כי התינוק הזה נתנו אותו למינקת, או שגמלו אותו מלהניק, אז הוא לא במקום של סכנה, אבל אף על פי כן צריך להמתין 24 חודש. אז למה הייתם צריכים להגיע לאותה סבתא שתגיד לכם שאסור? אמרי לי, אז רב פאפה ואבונה ברית רב ישוע ישיבו לו, נכון, באמת לא זכרנו מהברייתא הזאת, שכחנו אותה, עליו הדעתי. והלכתה, אם התינוק מת, לא עלינו, בתוך 24 חודש, מותר לה להינשא מיד. אבל אם גמלתו מלינוק, אסור לה להינשא עד 24 חודש, חושבים שהיא גמלה אותו מלינוק כדי שתוכל להינשא. מר ברבה שיאמר, אפילו אם התינוק מת, נמי אסור לה להינשא, כי חוששים דילמה קט ללי, אולי תהרוג את התינוק ואז להמנס בה כדי שתוכל להינשא עם מישהו אחר. ובאמת היה פעם סיפור כזה, אבל העובדה היה סיפור עם איזה אחת שוטה, וחנקתי, היא חנקה את בנה לא עלינו. ולא היא, וכמובן שממעשה זה אי אפשר להוכיח ראיה, כי היא אותה אישה שחנקה את בנה, שוטה הווה היא, היא לא הייתה ברת דעת, אבל אישה אחרת לא חושבים שהיא תעשה כזה דבר. זה לא עבדי נשי, נשים שאוהבות את בניהם, לא יעשו דבר כזה, שבשביל להתחתן, דחן כאן בנה היו, הן לא עשויות להפסיק את חייהם של בניהם. תנו רבנן ברייתא, הרי שנתנו לה לאחת שהיא מנקת, שמניקה גם ילדים של אחרים, נתנו לה בן להניק. הרי זו לא תניק ביחד עמו עוד בן, אלא אם עכשיו מנקת של תינוק אחד, היא צריכה לתת את כל הכוח לתינוק הזה. לא תניק איתו לא את בנה ולא את בן חברתה. אם היא פסקה שהיא הולכת לקבל מההורים של התינוק מעט מזונות, כמעט. בכל זאת אוכלת הרבה משלה כדי שיהיה לה מספיק חלב. והיא צריכה לאכול דברים שטובים לחלב, לא תאכל עם עוד דברים הרעים לחלב. הברייתא אומרת שאם נתנו לה בן של מישהי אחרת להניק, שלא תניק אפילו לא את הבן שלה. שואלת הגמרא, אשתא בנה אמרת לו, אז למה הברייתא צריכה להגיד שגם בן חברתה לא תניק? וכי צריך לומר את זה מבעיה? מתרצת הגמרא, מהו דתם, הייתי אומר, דווקא בנה, אסור לה להעניק ביחד עם תינוק שנתנו לה, הוא נחי סילבי, היא מרחמת על התינוק שלה, ממציא להתפה, היא תביא לו יותר מהחלב המיותר שיש לה, והשני, הבן שהיא קיבלה להעניק, היא לא תיתן לו מספיק, והוא יבוא לידי סכנה. אבל בן חברתה, אם היא לוקחת תינוק אחד להנקה, והיא תיקח אחרי תינוק של חברתה להנקה, היא לאו דו יאללה מותר, אם לא שהיה לה מספיק חלב מיותר לשניהם, לא אבא ממציא אלי, היא לא הייתה מניקת השני, כי הרי שניהם אותו דבר אצלה, שניהם לא הבנים שלה. גם השונן הברייתא, שאם היא מניקה תינוק אחד, לא תיקח בן חברתה להעניק איתו ביחד. בברייתא למדנו שגם אם פסקו איתה, שהיא מקבלת מעט אוכל כמעט, אף על פי כן, היא על חשבונה אוכלת הרבה. ואומרת הגמרא, מאיך, מאיפה אוכלת הרבה, הרי נותנים לה מעט אוכל. אמר רב ששת, משלה, היא צריכה על חשבונה לאכול יותר, כדי שיהיה לה מספיק חלב לתינוק. הברייתא אומרת שהיא צריכה לאכול דברים שטובים לחלב ולא תאכל עם הדברים הרעים. מה איני ומה היו דברים רעים לחלב? אמר רב כהנא, כגון מין צמח שנקרא קשות, והעשבים של זרע תבואה שנקרא חזיז, ודגים קטנים ואדמה. אביי אמר, אפילו קרה וחבושה, דלת וחבושים. רב פאפה אמר, אפילו קורה, שזה סיב שגדל סביב הדקל, וקופרה, שזה תמרים קטנים שלא בשלו. רב אשי אמר, אפילו קמחה. זה כותח, זה מין מאכל חלבי כזה, מהמי חלב וכדומה. והרסנה, שזה דגים שמתוגנים עם הציר והשמן שלהם והשומן שלהם בקמח. המאכלים האלה, חלק מהם מיניו פסקי חלבה, מפסיקים לגמרי את החלב. מיניו חלק מהם אקרי חלבה, הם עושים את החלב שיהיה עקור, פחות טוב. ולכן שלא תאכל את המאכלים האלה. בכל אופן, שלא תאכל מאכלים שמפריעים להנקה. אומרת הגמרא, אישה שמשמשת, דמשמשה, בירחיה, בבית הרחיים, ושם היא מתאברת, אז חלילה, אבו לה בני נכפי, בנים שחולים במחלת הנפילה. דמשמשה על ערה, אם היא משמשת על הארץ, כשהיא שוכבת על הארץ, אבו לה בני שמותי, בנים שיש להם צוואר ארוך. דדרך על רמד החמרה, אם היא דורכת על צועת חמור, אבו לה בני גרדני, בנים שהשערות שלהם נושרות. דאח לה חרדלה, זאת שרגילה לאכול חרדל כשהיא מעוברת, אבו לה בני זלזלני, בנים רעבתנים. דאח לה תחלי, אחת שאוכלת שחליים, אבו לה בני דולפני, שהעיניים שלהם זולפות מים. תמיד נוזלות מים. דאח לה מוניני, אם אוכלת דגים קטנים, אבו לה בני מציצי עיני, הבנים שלה היו כאלה שהעיניים שלהם מתנונעות כל הזמן. דאח לה גרגושתה, אם אוכלת אדמה אדומה, אבו לה בני מכוערי, הבנים שלה היו מכוערים. דשעתי השיחרה הזאת שרגילה לשתות שיחר, אבו לה בני אוקמי, יהיו לה בנים קיים. דאח לה ביסרה ושעתי החמרה הזאת שרגילה לאכול בשר, לשתות יין, מאכלים טובים, אבו לה בני בריאי, יהיו לה בנים בריאים. דאח לה ביי, אחת שאוכלת ביצים, אבו לה בני עניאני, יהיו לה בנים עם עיניים גדולות. דאח לה קברי, אחת שאוכלת דגים, אבו לה בני חינני, בנים בעלי חן אם אוכלת דגים. דאח לה קרפסה, אם אוכלת קרפס, אבו לה בני זיוותני, יהיו לה בנים יפים בעלי זיו. דאח לה קוסברתה, קוסברה, אבו לה בני בשרני, בעלי בשר, יהיו הבנים שלה. דאח לה את רוגה, אחת שאוכלת את רוג, אבו לה בני ריחני, בעלי ריח טוב, יהיו הבנים שלה. תספר את הגמרא, ברתי דשבור מלכה, ביתו של מלך פרס, שבור מלכה, אכלה באימה את רוגה, כשהייתה מעוברת ממנה אימא שלה, אכלה את רוג. אבו מסקלה לקמי אבו אברי שריחני, היו מעלים, כשהיו מעלים בשמים לפני המלך, היו מביאים אותה בראש הבשמים, מחמת שהיה לה ריח טוב. אמר רב הונה, פעם אחת רצה רב הונה בר חיננה, לשאול אותנו שאלה ככה לראות אם אנחנו מחודדים. בדק לנו רב הונה בר חיננה. אם יש ויכוח בין הבעל לבין האישה, היא אומרת שהיא רוצה להעניק את בנה בעצמה, והוא אומר שהוא רוצה שהיא לא תעניק, לא להעניק. הרמב״ם בהלכות אישות, פרק כ"א הלכה י"ג אומר, שהסיבה היא שהוא רוצה כדי שלא תתנבל, שהיא לא תעניק. אלא הוא רוצה לזכור למנקת, שומעין לה, ולא לא. למה? צער עדידה הוא, כותב רש"י, החלב רב בדדיה הוא מצערה. ולכן היא זאתי שמכריעה בשאלה הזאת. אם הוויכוח הוא הפוך, הוא אומר שהוא רוצה להעניק שהיא תעניק בעצמה, והיא אומרת שלא להעניק, היא לא רוצה להעניק בעצמה, מה הוא? אז ככה, כל אחד אל עבורך, מקום שבני משפחתה אין דרכם, להעניק, שומעין לה, כי היא לא צריכה לשנות מהדרך של בני משפחתה. אישה שמתחתנת עם בעל, והמעמד שלה יותר טוב מהמעמד שלו, אז היא לא יורדת למעמד שלו, אלא נשארת במעמד שלה, הוא חייב לספק לה לפי המעמד שלה. ואם אצליהם נוהגים לתת את התינוק למינקת, הוא לא יכול לקפות אותה להעניק בעצמה. אבל אם היא דרך המשפחה שלה, אורחה, הדרך שהם כן מניקים, והוא, המשפחה שלו, דרכם של אב אורחי, הם לא מניקים בעצמם, אלא שולחים למינקת. מהי? לפי מי הולכים? בתר דידי אזלינן, היא יכולה לומר שהיא רוצה לנהוג כמו בני משפחתו ולא להעניק, או בתר דידי אזלינן, או שהולכים אחרי בני משפחתה, מכיוון שהם נוהגים כן להעניק, היא תצטרך להעניק. אז רב הונה מספר, שכשהוא שאל אותנו את השאלה הזאת, השבנו לו, הוא פשיט נעלי מה, שאמרו שאישה שבעלה מתנהג בעשירות יותר מה שהייתה רגילה בבית אביה, הרי היא עולה עמו, היא עולה איתו למעלה שלו, והוא צריך גם כן לנהוג איתה בעשירות. והנה יורדת עמו, אם היא באה מבית של עשירות, הוא צריך להמשיך לתת לה מה שהיא רגילה בבית אביה. אבל מכיוון שכאן, דרך המשפחה שלו, שלא מניקים, אלא לוקחים מנקת, היא עולה איתו למעלה הזאת, והיא לא חייבת להניק בעצמה. אמר רב הונא, מה יקרה, מאיפה לומדים מהפסוק, שהאישה עולה עמו למעמד שלו, ולא יורדת עמו למעמד שלו, עם המעמד שלו פחות מהמעמד של בני משפחתה. אז יש לזה שני לימודים. לימוד ראשון, הפסוק אומר, והיא בעולת בעל, למה לא כתוב, והיא אשת איש, כשרוצים לומר שהיא נשואה? זה בא לדרשה, בעלייתו של בעל, בעולת בעל מלשון בעליית בעל, זאת אומרת, למעלתו של הבעל, היא גם כן עולה. ולא בירידתו של בעל. היא לא יורדת, אם היא בני משפחתה רגילים למעמד גבוה, היא לא יורדת למעמד שלו, עד כמה שאפשר כמובן. רבי אלעזר אמר, מאחה, ממה שנאמר על חווה, כי היא הייתה אם כל חי. דורשים שהאישה ניתנת לאיש, לחיים ניתנה לו, לטובתה, שתהיה עולה למעלה שלו, ולא שאם היא נמצאת במעלה, שתרד למעמד הנמוך שלו. לא לצער ניתנה, אלא כשהוא מתחתן איתה, אם היא הייתה רגילה במשפחתה למעמד גבוה, צריך להשתדל לתת לה את הדברים שאתה רגילה, ואם היא רגילה לעניות והוא רגיל לעשירות, הוא צריך להעלות אותה לרמה של עשירות, ועד כאן דף סמך.